שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. פסוק בשיר השירים. מסביר את זה כאן, במאמר הזה, אדמו"ר הזקן, את המשמעות של הפסוק הזה, בעיקר בעבודת השם. אבל לפני זה הוא אומר נקודה מעניינת, הוא אומר ככה. הנה, בעניין הנהגת העולמות, האופן שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז יש דבר מעניין. כן, דרך השם לבני ישראל לעם קרובו, מה היחס המיוחד לעם ישראל, כשמתעורר למעלה בחינת שמאל דוחה, כשיש מצב שמתעורר אצל הקדוש ברוך הוא, שמאל דוחה, שמאל דוחה זה ביטוי של הפך הסביעות רצון, כן? למה זה קורה? מחמת מעשי התחתונים? אז הפסוק אומר, שמאלו תחת לראשי, כשקורה שמאל, אז מיד וימינו תחבקני. דיינו, השמאל עצמו ויהי להם למושיע וגורם, שעד רבה, על ידי זה יהיה להם נשיאות ראש. דווקא במצב שמתעורר מצב של שמאל, בסוף זה מתהפך להיות שזה מקרב אותם יותר ומרומם אותם עוד יותר. זה, וזהו, זה גם מרומז לפרשת השבוע. לכן הוא מקשר את הפסוק הזה לפרשתנו. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה הפירוש? זאת אומרת ככה. מה זה לפקודיהם? פירוש על ידי איזה פקידה שיפקד עליהם לרעה חס ושלום. כל פעם שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יזכור וירצה חלילה לעשות עניין של רע לעם ישראל, וכלשון חז"ל, וככה גם הלשון של חז"ל, אין לך כל פקידה שאין בה מעוון העגל. כל עונש חלילה שקורה במהלך כל הדורות יש בה כל הזמן תשלום של חטא העגל. זאת אומרת לפקודם, זה אומר בכל פעם שיש זיכרון על העניין של חטא העגל. הנה על ידי זה עד רבה תישא את ראש בני ישראל. זה עצמו בסופו של דבר מביא רוממות לעם ישראל. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם. וזה קשור לפסוק גם פה. כי שמאלו תחת לראשי, אז מיד אחר כך יש וימינו תחבקין. כי בחינת השמאל דוחה, זה כשמתגלה הקו הזה של שמאל דוחה, אינה דחייה לגמרי חס ושלום. זה לא חלילה שיש שמאל דוחה, אז חלילה דוחה וזורק חס ושלום. אלא הימין מקרבת. מיד אחר כך בא הימין ונהיה קירוב יותר גדול. וזהו, וימינו תחבקני, זה מה שהפסוק אומר מיד אחרי שמאלו וימינו, אשר כי יפול, כמו שיש פסוק אחר שאומר, כי יפול לא יוטל חס ושלום. כשהוא נופל הוא לא נשאר נפול. לא יוטל, לא נשאר מוטל על הארץ, חס ושלום, אלא להפך, הקדוש ברוך הוא מרים אותו, מקרב אותו. אז מה, טוב, זה דרך הנהגת השם, אבל צריך לתרגם את זה בעבודת השם, שלנו. ולהבין עניין זה בעבודת השם, צריך להבין איפה בעבודת השם שלנו, בינינו לקדוש ברוך הוא, יש את הנקודה הזו שאחרי שמאלו בא ימינו. אז כדי להבין את זה הוא מקדים. והפסוק אומר, הכל כל יעקב. זה אמר יצחק כשנכנס יעקב לקבל את הברכות. המילה כל כל כתוב כאן בית פעמים כל. כתוב פעמיים את המילה כל, ויש הבדל ביניהם. א', הפעם הראשונה שכתוב הכל זה בלא וב. בלי וב. כתוב קוף למד, בלי וב ביניהם. וא', והפעם השנייה שכתוב כל, כתוב בוו. קוף וב למד. מה ההבדל בין קול עם וב או קול בלי וב? זה אומר כי בית קולות, שני סוגי קולות, יעקב זה עם ישראל. יש שני סוגי קולות שמשמיעים עם ישראל, משמיע יעקב. אחד לתורה ואחד לתפילה. מה ההבדל בין תורה ותפילה עם וב או בלי וב? וב כידוע זה המשכה, מלמעלה למטה. אז זה תורה. תפילה זה להפך יהודי מלמטה למעלה. והנה, פעם אמרו, כי בית קולות הם, אחד לתורה ואחד לתפילה. עכשיו כאן במאמר הוא רוצה בעיקר לדבר על מעלת התפילה. יש מעלה לתורה, יש מעלה לתפילה, לכל, אין מלכות נוגעת בחברתה. כל אחד יש את המעלה שלה. והנה, פעם אמרו, זה תלמוד תורה כנגד כולם. פעם חז"ל אומרים שתלמוד תורה זה הכי גמור. ומצד שני, הוא פעם הפליגו מאוד בשבח מעלת התפילה. הרבה פעמים יש מאמרי חז"ל שמאוד משבחים כמה התפילה היא מעולה ושהיא כנגד הקורבנות של בית המקדש, אז אין סתירה ביניהם, פשוט לכל אחד יש איזה הדגש שאינו אצל השני. אך שניהם אמת. אמת שתפילה יש לה מעלה עצומה שאין לתורה, ולתורה יש מעלה עצומה שאין לתפילה. כי הם חלוקים בעניינם. התכנים שלהם שונים. אז המעלה המיוחדת שיש לתפילה, התוכן של התפילה, אין אותה בתורה, ובתורה אין בתפילה. שהתפילה היא בבחינת מלמטה למעלה, והתורה היא בבחינת מלמעלה למטה. אז כמו שאמרנו, כאן הוא יסביר עכשיו בעריכות מה זה התפילה, ויסביר איך שבעבודת התפילה וההתקרבות של יהודי לקדוש ברוך הוא, מה זה בסופו של דבר השמאלו, ואיך זה מביא אליי וימינו. זה בעצם היה המהלך כאן כל המעלה. שמאלו תחת לראשי, איפה בתפילה? אז הוא יסביר, קודם כל יהיה כאן הריחוש למה להבין מה זה בכלל תפילה. אחר כך נגיע לזה. וביום עניין זה, כדי להבין מה קורה כאן, כי הנה, עניין התפילה היא קיום המצוות קריאת שמה, ואהבת וגומר, כמו שכתוב במקום אחר. תן לך שהלב של התפילה זה להגיע לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. זה העניין של התפילה. ועל דבר זה תקנו גם כן כל סדר התפילה קודם קריאת שמה. כל פסוקי דזמרה, כל המזמורים, כל הברכות של יוצר המאורות, אהבת עולם, זה הכל מבוא והכנה לואהבת. כדי שיקבל עליו בקריאת שמה ואהבת באמת, כמו שהתבהר לכמן. והנה, הדרך המביאה את האדם לידי אהבה זו, איך אדם יגיע לאהבת, לאהוב את הבורא. לאהוב את הבורא זה מחייב. זאת אומרת, לאהוב אלוקות, או במילא, זה הרי המפלס, שברגע שהמפלס של האהבה לאלוקות עולה, אז בדרך ממילא, מפלס החיבור לענייני העולם צריך לרדת, כי הם לא יכולים להיות באותו אופן כל הזמן. אז מה יגרום לבן אדם שיהיה לו ואהבת, שיהיה לו אהבה לעניינים של רוחניות וקדושה, ובמילא יהיה לו קצת ויתור על עניינים של עולם. איך זה עובד? מה שכתוב, הפסוק אומר ככה, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז יש שאלה ידועה, ומה זה הבחרת בחיים? לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. אם אדם רואה מה זה מוות ומה זה חיים, והוא ברור לו שזה מוות וזה חיים, לא צריך להגיד לו בחרת בחיים, הוא יעשה את זה לבד. זה שהתורה אומרת, תראה, יש מוות ויש חיים, ויש לך המלצה טובה, הוא בחרת בחיים. סימן שבלי ההמלצה של התורה הוא בחרת בחיים, אז יכול להיות מצב שאדם יבחר במוות. מה ההיגיון? לכן צריך להבין כאן מה זה נקרא מוות ומה זה נקרא חיים, ולמה צריך כל כך להמליץ לו לבחור בחיים. כי בכל דבר בעולם הזה יש גשמיות ורוחניות. תראה לך בעולם הכל מורכב, יש לכל דבר, יש את הצד הגשמי שלו, ואת הצד הרוחני שלו. והרוחניות וחיות האלוקי הוא חיים וטוב. והגשמיות הוא מוות ורע. שהוא קלה ונפסד, כל דבר. החלק הגשמי שבו הוא מוות. כי הגשמי לא מחזיק מעמד לנצח, הוא בכל רגע ורגע הוא הולך ונהיה חלש ונשבר. הרוחני הוא אלוקות, הוא נצחי, הוא חיים וטוב. ומזה יראה האדם, ומילא אדם צריך להבין שיש לך התעסקות בכל דבר, אם אתה רודף אחרי הגשמיות שבדבר, אתה רודף אחרי המוות. ואם אתה רודף אחרי הרוחניות, אתה רודף אחרי החיים. ופה זה לא כך פשוט, לא כל אחד בוחר מיד בחיים. כי הגשמי נוצץ והגשמי מושך, ואתה צריך עכשיו להתבונן ולהבין שהגשמי הזה הוא בעצם מוות, הוא בעצם כלום. שכשם שבגשמיות, שהגשמיות, כל דבר בטל לגבי הרוחניות המחייר. הסדר הוא שיש לך גשמי ורוחני, אז הגשמי בטל הרוחני. הרוחני הוא יותר חזק. וכן באדם עצמו, נראה למשל אצל האדם. מה זה אצל האדם הגשמי ומה זה אצל האדם הרוחני? הגוף שלו זה הגשמי, והנפש שלו זה הרוחני. הנה הגוף תפל ובטל לגבי הרוחניות וחיות שבו. אצל בן אדם, הגוף בטל הנפש, ולכן אוהב את חיי נפשו במאוד מאוד. אם אדם אומרים לו, תשמע, אתה, יש לך בחירה, אם אתה רוצה להמשיך לחיות, אתה חייב לעשות טיפול כזה או אחר בגוף, וזה לא יהיה נעים. אז אדם אין לו איסוס, הוא אומר, הוא לא מסתכל אם יהיה לו נעים בגוף או לא, העיקר הוא רואה את התועלת שיהיה לו בהמשך החיים הרוחני. אז במילא, כמו שאדם על עצמו ישים את הדגש על הרוחני ולא על הגשמי, כן ויותר מכן יש לאדם לאהוב את השם. אותו דבר כלפי מבט הרבה יותר כוללני בעולם, תדע לך שאלוקות, הקדוש ברוך הוא חיים וכל השאר זה גשמי ומוות. איך אדם יוכל באמת לראות בעולם מה הרוחני ומה הגשמי, איך הוא יראה שאלוקות זה טוב. כאשר יסתכל בעין שכלו, אדם יסתכל בשכל, בעיניים של השכל, ובעיניים של השכל הוא יראה את זה בראייה חושית. אם הוא יסתכל ויתבונן בזה, זה פשוט יהיה אצלו דבר מוחשי. כי הוא חייך ממש, שהוא מקור בחיי החיים. המקור של החיים והאנרגיה של הכל זה הקדוש ברוך הוא. וכל השאר, הכל תלוי בו. אז אם אדם מסתכל על זה בעיניים ממש ממוקדות, אז הוא ירצה אחרי הרוחניות ולא אחרי הגשמיות. וזהו עניין, זה מה שאומרים בתפילה, וכל צבא השמיים לך משתחווים. יש צבא השמיים, הם ענקיים וגדולים, אבל הם כל הזמן משתחווים, גם הם, אפילו השמש והירח, ההילוך שלהם זה להשתחוות לשכינה. כמאמר הזל, שהחמה שוקעת במערב, למה השמש שוקעת דווקא בצד המערבי, היא כתוב שהשכינה נמצאת במערב, בית המקדש. אז השמש גם מבינה איפה השכינה נמצאת, אז היא שוקעת לכיוון של המערב, ומשתחווה לקונה. וזה לא רק השמש כך, וכן כל המזלות. כל המזלות יש להם, הרמב"ם אומר שכל המזלות והשמש והכוכבים יש להם שכל. הם משיגים את גדולת הבורא ומתבטלים אליו. בעבור שרואים ומשיגים חיותם וקיומם, המהווה ומחיה אותם ומקיימם. אז השמש אין לו יצר הרע. אז הוא מרגיש מה החיות שלו, אז הוא בטל החיות שלו. אז אומרים לבן אדם, הנה, תסתכל על השמש, איך הוא פועל, אז תעשה גם אתה אותו דבר. חי שיצר הרע, זה יותר קשה לך. אבל לפחות אם תסתכל ותראה מה האמת וטוב, אמור להיות לך נטייה לאמת. וזהו ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב. מה זה ראי? שזה יראה האדם לעיניים בראייה חושית. אתה יכול לראות את זה עד לרמה של פשוט אתה תראה את זה. שהרי רואה חיותו וקיומו, אדם מסתכל על עצמו, יראה את החיים שלו, יראה את הקיים שלו, ויבין מה האמת, מה התכלית ומה התפל. וכן רואה ההשתחווה של צבא השמיים, אתה גם מסתכל על השמש והירח, אתה יכול לראות שהם משתחווים לצד מערב, ועל ידי זה יבוא למדרגת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. אם אדם יראה את זה בצורה מוחשית, אז כמו שיראו לבן אדם מאכל מסוים שהוא מאוד אוהב, יגידו, בוא נראה לך מאחורי הקלעים איך מייצרים את זה, בדיוק, תראה מה מכניסים בפנים, תראה את כל התהליך, אתה לא תיגע בזה יותר. אחרי שאתה תראה בעיניים את כל מה שקורה מאחורי הקלעים, אתה לא תרצה להתקרב לזה. אתה יודע, גם פה, אם אדם יראה בעיניים, זאת אומרת, יתבונן באמת של הדברים, זה ישפיע עליו. שאפילו היצר הרע הוא נכנע ובטל נגד אהבת השם. היצר הרע גם ירצה לאהוב את האלוקות, אם תסביר לו ותוכיח לו שזה אמת. כמו שאמרו רזל, בטל רצונך מפני רצונו, פירוש, לפי שהאהבה הזו הבאה מחמת ראייה חושית כזו, אהבה כזו לבורא, שאתה מגיע אליה, כי אתה פשוט במוחה שיכול להגיע, להשתכנע שזה האמת ואל זה אתה צריך לשאוף, אין ארוך אליה, ולא נמצא דוגמתה כלל בעניינים גשמיים, אין לך שום דבר גשמי אחר שימשוך אותך יותר, ויהיה לך דוגמה כזו מוחשית, כמאמר מי ידמה לך, מי ישווה לך, מי יערוך לך, אין לך שום דבר שאתה יכול להעמיד מול הרוחניות של הבורא, משהו יותר חזק שאמור למשוך אותך יותר. זה יכול רק לבוא מאדם ששם לו מחסום ולא מתבונן באמת. או בחינת ראייה זו, אחרי שהבנו שאדם על ידי התבוננות, על ידי ראייה, יוכל להגיע למבט הנכון, אז אומרו, בחינת ראייה זו צריך להיות נצחית ותמידית. אדם כל הזמן צריך להסתכל על זה. כל היום צריך להתבונן בזה. זה דבר שצריך ללוות אותו כל החיים. ומי שאינו מסתכל בזה תמיד, אדם שלא מתבונן כל הזמן בהבחנה הזו, מה זה חיים ומה זה מוות, עליו נאמר, והכסיל בחושך הולך. הוא כסיל, הוא הולך בחושך, הוא לא מסתכל, הוא לא רואה את האמת. מה שאין כן החכם, עיניו בראשו. מה זה עיניו בראשו? אז כמו ששואלים, והטיפש, העיניים שלו במקום אחר, זה כולם העיניים בראש. אלא החכם, העיניים שלו פעילים, הוא פותח אותם, הוא מתבונן בהם, הוא משתמש בהם, שיהיה תמיד לנגד עיניו חיותו וקיומו מור אינסוף ברוך הוא. הוא תמיד מבין מי מחיה אותו, והוא תמיד יודע על מי צריך לתת את הדגש. וככה תהיה אהבת השם תקועה בליבו תמיד, ותהיה נפשו קשורה באלוקים חיים, קשר נפלא וחזק לעד ולעולמי עולמים. אם הוא כל הזמן יסתכל על זה, אז כל הזמן יהיה לו את הכוח להימשך אחרי רוחניות, ואז הוא בחרת בחיים. וזהו עניין חילה דטיובתא יתר ותדר. כתוב בזוהר שהכוח של טיובתא, של תשובה, הוא תמידי והוא עוצמתי. הנזכר בזוהר הקדוש לתיקון פגם הברית. זוהר אומר שכדי לתקן את פגם הברית, צריך תשובה עוצמתית שהיא תהיה באופן תמידי ועוצמתי. מה הקשר? כי ברית, מה זה ברית? ברית הוא עניין ההתקשרות. ברית זה קשר. כמו שניים עושים ברית. מה זה עושים ביניהם ברית? החליטו שהם ביניהם קשורים בקשר, מה שלא יהיה הם קשורים. זה נקרא ברית. ובקדושה, מה זה נקרא ברית בקדושה? הוא עניין התקשרות נפשו בשורשו וחיותו. אדם שעשה ברית עם הקדוש ברוך הוא, מה הפירוש? הוא התקשר בשורש האמיתי שלו בצורה הכי חזקה. ובהפך, מה זה ברית בצד, מה זה פגם הברית? מה זה ברית בכיוון השלילי? זה לאום הזה. הוא ההתקשרות בתאוות עולם הזה ותענוגות בני אדם. אז יש אחד שעושה ברית עם הקדוש ברוך הוא. יש אחד שעושה ברית, חלילה, עם תאוות העולם. ולכן התיקון הוא, אז אדם שהיה לו פגם בברית, מה פגם בברית? הוא פגם בהתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נהיה קשור לתאוות העולם. מה התיקון שלו? שיהפוך את ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא, שזה יהיה יתיר ותדיר, שזה יהיה תמידי ועוצמתי. דהיינו לתקן את החיבור שהיה בצד השלילי. ולכן התיקון הוא להפך ליבו מהיפוך להיפוך. מהצד שהוא היה בצד השלילה, תהפוך אותו לצד החיובי, מן הקצה אל הקצה ממש, לדובקה, נפשו ושורשו וחיותו, הנמשך ממנו יתברך. שהוא כל חי וקיים. זה בחינת ברית המקשר וממשיך החיות, מבחינת סובב כל עלמין, להיות ממלא כל עלמין, להחיות נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן בבורא כל הזמן, לראות כל הזמן, ולא רק פעם ביום, אלא לחשוב על זה באופן שזה כל הזמן יחיה אותו. שתהיה דביקות אמיתי ותמידי. וזהו יתיר ותאדיר. זה נקרא שהדביקות הזו היא עוצמתית ותמידית. ולא די בזה שהוא מעורר את האהבה בשעת התפילה וכיוצא בזה. לא מספיק שבזמן התפילה הוא מתעורר, ואחרי זה התפילה הוא חוזר למוות, ואחר כך חולפת ועוברת. כדכתיב, קרוב השם לכל קורא וכל אשר קראו באמת. מה זה באמת? אמת זה דבר שהוא מאלף עד אף. הוא לא מפסיק באמצע. ושפת אמת כתוב, תיקון לעד כתיב. מה שאין כן ועד הרגיע, הפסוק אומר, דבר שהוא רגעי, זה לשון שקר. שקר הוא רגעי, אמת הוא תמידי. ומילא מה הסיכום שאמרנו עד כרגע? אדם צריך להגיע למצב כזה, שראי נתתי לפניך את החיים, הוא יראה והתבונן, באופן כזה שכל הזמן הוא יחיה עם המבט מהו חיים ומהו מוות. ובמילא יהיה ברור לו שהוא בחרת בחיים הזה.